בספר במדבר בפרק ט"ז פסוק ה' ט"ז פסוק ה' במדבר ט"ז ה' וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש יקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. מה פירוש הביטוי בוקר? בוקר יכול להיות מחר בבוקר, כן? אבל אז אם ככה צריך לכתוב מחר. כן, הביטוי בוקר ויודע השם את אשר לו, אף על פי שבוודאי גם משמעותו מחר בבוקר, נאמר בצורה שהיא לא תקנית מבחינה דקדוקית, רבה. כנראה כדי ליצור איזושהי אסוציאציה. בוקר זה מלשון ביקורת, דבר מבוקר, דבר ברור. לכן גם הבוקר נקרא בוקר מהסיבה הזאת. כי בבוקר אפשר לראות את הדברים. ההפך של בוקר הוא ערב. ערב זה כשהדברים מעורבבים, לא רואים. דברים מטושטשים. אז בעצם מה שאומר משה, אתם רוצים לטשטש הבדלים בין משה, אהרון ושאר בני ישראל, אז בואו נעשה דבר שיבקר, כמו לא יבקר בין טוב לרע. בין רע לטוב. אז בוקר ויודע, בואו נעשה מבחן, מבחן כדי לברר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו. מה פירוש הביטוי אשר לו, הקדוש יקריב אליו? כלומר שיש לקדוש ברוך הוא סדר מדוע הוא בחר בזה ולא בחר בזה. כלומר הבחירה במשה והבחירה באהרון הן לא בחירות מקריות. מוכרח להיות דווקא משה, מוכרח להיות דווקא אהרון. כמו כן, אם אנחנו נמשיך את המחשבה של קורח עד הקצה שלה, בעצם הוא גם מטריס על הבחירה בין ישראל לעמים, אז גם זה יסביר משה שבחירת ישראל איננה מקרית. זה לא איזה קפריזה אלוהית שהחליט לבחור בישראל דווקא משאר העמים, אלא יש משהו מהותי ביצירה הישראלית שמבדיל אותה מן העמים. אולי אני אסביר כאן את המושג שעליו אני מדבר. מה פירוש הביטוי הקדוש ברוך הוא בוחר? זה ביטוי מאוד לא ברור. אפשר להבין אותו לא נכון. בערך כמו שאפשר לחשוב למשל שהמזגן הזה מקרר כשבינתיים הוא לא עושה שום דבר מועיל. שיהיה ברור. בוחר, כן. מה פירוש שהקדוש ברוך הוא בוחר? לא, עכשיו קיבית אותו לגמרי. אולי זה יותר טוב, נפתח את החלונות. טוב, נמות מבושלים, מה נעשה? ובכן, מה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא בוחר במשהו? בדרך כלל, למשל, אצל הנברא, כשהנברא בוחר במשהו, אולי תפתח את החלונות וגמרנו, זה הרבה יותר פשוט. כן, שפחות שנחיה. אפשר גם את השני. הצלת את נפשי. טוב, ובכן, כשנברא בוחר, למשל, אומרים, יש לך פה שני פרחים, תבחר אחד מהם. אז גם אם אני בחרתי את הפרח הימני, תמיד נשארת במעמקי ההכרה האפשרות שהייתה שאבחר בפרח השמאלי. כלומר, שום בחירה אנושית איננה בחירה מוחלטת. כי הרי אף על פי שבחרתי, יכולתי לבחור אחרת. זה מהווה כמין התרסה סמויה כלפי הבחירה שבחרתי. מה אתה אומר?
בצבא היה מועמדי קש.
אז שמים אותם ש... כן, נו. אני מסביר פה... תלוי. כלומר, ברגע שאתה אומר שיש שני דברים שאפשר לבחור בהם במידה שווה, אז באמת כל בחירה שתעשה היא תמיד במידה מסוימת ארביטררית, דהיינו שרירותית. מה אתה רוצה? אבל אני באמצע משפט, קשה לי, אתה מקשה קושיה על משפט שאפילו לא השלמתי אותו, איך אתה יודע מה אני הולך להגיד? בסדר? אתה אפילו לא יכול לדעת. אז אני חוזר עוד פעם מתחילת המשפט כדי שהדברים יהיו ברורים. כשהאדם בוחר, הוא בוחר בין נתונים שקיימים לפניו. כלומר, הוא צריך לבחור או א' או ב'. גם א', גם ב', נתונים לפניו. לכן, באופן עקרוני, יכולה להיות ערך גם לבחירה באלף וגם לבחירה בבית. זה שבגלל הכרח המציאות הייתי צריך לבחור באלף ולא בבית, זה לא אומר שהבחירה הזאת יש לה ערך מוחלט, כי באותה מידה יכולתי לבחור בבית ולא באלף. עד כאן ברור? מה שאין כן אצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא רק הבוחר, הוא הרי גם הבורא. נכון? זאת אומרת, מה פירוש הקדוש ברוך הוא בוחר? הוא ברא את הדבר שבוחר בו באופן הראוי להיבחר. זה מובן מה שאני אומר? אני חוזר עוד פעם. כשהקדוש ברוך הוא בוחר, פירוש הדבר הקדוש ברוך הוא בורא. למשל, זה לא שהקדוש ברוך הוא היה לו ישראל והעמים, ואז הוא התלבט, האם לבחור בישראל או לבחור בעמים. אלא הקדוש ברוך הוא ברא את ישראל מלכתחילה, באופן התואם את הדרישות שלו. זאת אומרת, בחירה אלוהית היא בעצמה יצירה. זה מובן מה שאני אומר?
בעצם הבריאה של העמים, אז הוא בחר בעמים למטרות מסוימות.
זאת אומרת, זה לא שקודם כל היו העמים, ואחר כך הוא שאל את עצמו מה הוא יעשה איתם.
כן.
אלא מי לכתחילה יפה, הבחירה היא בעצמה בריאה.
אז אין פשוט בחירה בעצם.
לכן באמת זה לא בחירה, אלא זאת יצירה. זה בדיוק מה שעונה משה לקורח. בוקר ויודע השם את אשר לו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את משה ואת אהרון, ולא בחר באמת במשה ואהרון. מובן? כן.
כן, אבל למרות שמבחינה חיצונית, יש פה איזו שחיתות פוליטית שבחור דווקא שתי אחים, גם את משה וגם את אהרון. זה חונטה משפחתית כזאת.
למה הקדוש ברוך הוא בחר, ברא את משה ואהרון אחים? כך שזה נראה, כי זה נראה ככה איזה בשחיתות פוליטית, או שהקדוש ברוך הוא ברא משפחה מתאימה. מה אתה אומר? הרי אני אגיד יותר מזה, יש שאלה ששאלו בזמנו ברוסיה, בזמן שלטון, לא זוכר מי זה היה, אבל בזמנו של הגאון מווילנה, כמה ברוסיה, בזמנו של הגאון, זה דבר מאוד רחוק, מפלגה רפובליקנית, זאת אומרת הייתה קבוצת הוגים שרצו משטר רפובליקני, כמו המהפכה הצרפתית, ולא רצו יותר בשושלת מלוכה. מסיבות שלא ברורות לי לגמרי, השלטון הרוסי פנה אל הגאון מווילנה, כדי שיגיד מה דעתה של היהדות ביחס למשטר הרצוי. האם התורה היא בעד משטר מלוכני שעובר בשושלת, או שמה היהדות היא בעד משטר של נציגים מתחלפים? טוב, קשה לדעת מה הייתה המשמעות האמיתית של התשובה של הגאון מווילנה, בגלל התנאים המיוחדים של אותה התקופה, של שלטון הצער וכו'. אף על פי כן, בכל זאת, יש להניח שהגאון מווילנה לא שיקר כשהוא ענה. הוא אמר שהיתרון של שיטה מלוכנית זה שמכיוון שראש המדינה יודע שהמדינה תעבור לבן שלו אחריו, הוא ישתדל שהמדינה תהיה מדינה טובה. מה שאין כן, אם השלטון לא עובר בירושה, אז השליט לא אכפת לו כל כך מהדור הבא. ממילא זה לא עובר למשפחה שלו. אז הוא ידאג לאינטרסים שלו, ולא לאינטרסים של המדינה. מובן? אז כך שיש באליטיזם המשפחתי, האוליגרכי אפשר לומר, איזושהי מעלה. גם כן.
חולק על אברבנאל.
בזה הוא חולק לגמרי על רבי יצחק אברבנאל. כן, ברור. אבל למה אני הבאתי את זה? כי אתה שאלת פה שאלה רצינית. משה ואהרון הם אחים. נכון. בגלל שהם אחים, הם מבינים אחד את השני, יותר פנויים לדבר אחד עם השני, יש הבנה ביניהם וכדומה. יש גם מעלה בזה. כן.
הם צריכים לברך, לא אשר בחר בנו כל העמים.
אלא?
שנצר אותם.
אז אתה שואל, אז למה אנחנו אומרים את המילה בחר? אשר בחר בנו מכל העמים, ולא אומרים אשר יצר אותנו. כן, תשובה, זה אותו דבר. פשוט מאוד. מסבירים מה הפירוש המילה בחירה אצל הקדוש ברוך הוא. המילה בחירה אצל הקדוש ברוך הוא פירושה יצירה. כן, מה רצית החיים? איך זה שאצל משה רבנו ילדה לא שימשו בשלטון?
לכאורה זה
סותר את מה שאני אומר, נכון? עד כאן השאלה? הבנתי את השאלה? תשובה, כי הם לא התאימו. כלומר, המשרה של משה היא משרה, טוב, יש כמה צדדים במשרה של משה. יש משרה של מלכות, יש משרה של תורה. תורה אינה ירושה, ומלכות אכן היא ירושה, רק אם לא התאימו. אז לא מתאים, אז לא מתאים. כן? מה תגיד? נגיד, יש מלך שאין לו ילדים. אז למה, למה לא מעבירים את הירושה לילדיו? כי אין לו.
אז למה כמונה ירושה? לפי אותה שיטה, קח את השפיצים שבה, תהפוך אותם לכהנים, או שאדם, כמו שלכאורה היה במקור, היה צריך להיות כמו בחברות. לא, בחברות זה בעצם מלווים, זה לא
מתאים. אז אתה שואל, מדוע הכהונה בירושה? אולי ניקח את השפיצים שבעם ונעשה אותם כהנים. תשובה. הכהונה שייכת אל ממד של חיים שהוא מחוץ לעולם הזה, שייך לנצח. ולכן זה לא יכול לצמוח מהריאליה. זה צריך להיות קצת, יכול לומר, חייזרים, הכהנים. חיים במעגל סגור. כלומר, זה משפחות כאלה, הכהונה, שאינם יודעים מוות מהו. לא נטמעים למתים. לא יודעים מה זה קשיי הפרנסה, מתפרנסים מהתרומות. לא יודעים מה זה משברים, לא מתחתנים עם גרושה. טוב? כל הדברים האלה יוצרים חיים מלאכותיים שמאפשרים להם לחיות איזה מין חיים תיאורטיים. לכן זה חייב להישאר באותה המשפחה. כן.
ראינו הרבה רבנים שמינו את הבנים שלהם. תגיד שהם מוכשרים בזה, בסדר, אבל בטוח שבאותה תקופה הם יותר מוכשרים,
ובכל
זאת הם
ממשיכו אותה. אתה שואל, ראינו רבנים שממנים את הילדים שלהם. תשובה, כי זאת ההלכה. מאחר והרבנות היא סוג של משרה, ומשרה עוברת בירושה, לכן הבן של הרב קודם לכל אדם אחר, בתנאי שהוא ראוי. מה קורה? למרות שיש יותר טוב ממנו. אם הוא בכלל לא תלמיד חכם, הוא לא מבין מהחיים שלו שום דבר, אז ברור שלא. אבל אם הוא תלמיד חכם, לא בשיעור קומה של אביו, אבל בכל זאת בן של אביו באיזשהו מקום, אז הוא יכול, הוא ממלא את מקומו. זה תשובה של הרשב"א. כן, תשובה של הרשב"א. מובא גם במשנה ברורה, דבר הזה. ולכן, בני רבנים, הם יורשים את אבותיהם. אגב, לפי ההלכה, גם הבן של הרופא. הרופא של הכפר ממנה את בנו, רופא תחתיו. נכון? ככה זה.
הבן שלו רופא.
והבן שלו, בתנאי שהבן שלו רופא. זאת אומרת, יש כמה כללים, איך מעבירים משרות. כי גם רופא זה סוג של משרה. וכדומה, האינסטלטור הראשי של הכפר גם הוא מעביר את המונופול על האינסטלציה בכפר לבן שלו. זה שבימינו לא עושים את זה, זה בגלל שמלכתחילה ממנים את הבן אדם שלא על מנת להעביר אותו בירושה. כן. אז אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, הוא מסכן, מה, הוא חייב להיות רופא? הוא לא רוצה הבן. כן? מה, הוא חייב להיות אינסטלטור? הוא לא רוצה, הוא רוצה לעשות משהו אחר. תשובה. תשובה, הוא לא חייב. הכוונה שאם הוא רוצה, הוא קודם לכל אדם אחר. זה הכוונה. בסדר? טוב. איפה אנחנו? אז בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש יקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו, קחו לכם מחתות, קורח וכל עדתו, ותנו בהן אש ושימו עליהן כתורת לפני השם מחר, והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש, רב לכם בני לוי. אני לא הבנתי. עם מי הוא דיבר כאן בפסוק ז'? עם מי הוא דיבר? ראה, מדובר פה על קורח ועדתו? מדובר על עדת קורח? מדובר על עדת קורח? מאיזה שבט הם היו? הם היו בני לוי? אני לא מבין, תסתכלו בבקשה עוד פעם בפסוק ב' ויקומו לפני משה. רגע, אני שואל, רגע, על פסוק ב' ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיא העדה קרא מועד אנשי שם. אז רגע, אז ה-250 איש האלה, מאיזה שבט הם היו? מכל בני ישראל. אז למה הוא אומר לכם, להם רב לכם בני לוי?
רב לכם בני לוי,
אני מקווה
שהוא
יבחר,
יבחר שמו הקדוש,
אבל
הוא יבחר בני לוי.
אז למה הוא אומר להם, קחו לכם, מחתות, קחו לכם מחתות כל כל הדתו, ותנו בהן אש ושימו עליהם כתורת.
זה הוא מדבר על העדה שלו.
רגע, האנשים שהוא מדבר עליהם, כשהוא אומר להם לשים כתורת, הם מאיזה שבט?
מכל
השבטים. אז למה הוא אומר להם רב לכם בני לוי? אז אם הוא אומר להם שיבחר מבני לוי, אז למה בכלל שהם יביאו כתורת?
אולי אחרי שיש
טענה. למה שיביאו כתורת?
זה חלק מה...
הרי הם לא מבני לוי, אז למה שיביאו כתורת? הרי אם אתה אומר שכוונתו היא שיבחר רק מבני לוי, אז שלא ייתן להם לקחת כתורת. כן.
אבל השאלה, כאילו, משהו שלא ברור, זה איך שמשה נותן לאנשים, כאילו, לא כהנים, בעצם, להקריב אש זרה, ואתה יש פה
את באשתה. המחשב, כאילו, איך משה נותן בכלל לאנשים כאלה להקטיר אש זרה? רק כהן יכול.
נכון.
איך
הוא נותן את הישוד, כאילו...
מה אתה אנשים? כי כל העדה כולם קדושים.
נו.
אתם סבורים שכולם אותו דבר.
טוב, זה עונה על השאלה שלו. אתה אומר, כיוון שהם סבורים שכל העדה כולם קדושים, אז הם חושבים שלא יקרה להם דבר אם הם יקטירו כתורת. לכן משה, איך משה עושה כזה דבר? הוא עושה הוראת שעה. הוראת שעה. כן? את לעשות לשם פירות תורתך. אבל השאלה היא, האנשים האלה, הם היו מבני לוי או לא היו מבני לוי? אם תאמר, כמו שהם מבני לוי, אז זה סותר מה שכתוב לפני כן שהם מכל השבטים. ואם תאמר, כמו שיאיר רוצה לומר, שהוא רק רוצה לומר שהקדוש ברוך הוא יבחר מבני לוי, אז למה בכלל לא נותן לאנשים שהם לא מבני לוי להקטיר כתורת?
זה גם השלמה שלו, שהוא נותן לכולם לגיטימציה לזה, אבל הוא מודיע לו מראש שבני לוי הולך.
ההסבר הוא פשוט ביותר. הוא פנה לשני ציבורים. הוא אומר ככה, הותנו בהן אש, כלומר, זאת עשו קחו לכם מחתות קורה וכל הדתו, הותנו בהן אש ושימו עליהם כתורת לפני השם מחר. והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש. עד כאן משפט ראשון. חוץ מזה הוא פונה אל בני לוי ואומר להם רב לכם בני לוי. ברור? כלומר הוא פונה פה אל שתי קבוצות.
זה
הכי פשוט. לא, זה פשוט. לא, מה זה הבנו? זה בדיוק ההפך מה שהבנת עד עכשיו.
בסדר. לא, שני דברים זה נכון, זה הבנתי. מה זה רב לכם? למי הוא מדבר רב לכם בני לוי?
זה בדיוק מה שאני עכשיו מסביר. שעד האתנח, או האתנחתא, אתה לא יודע איך תקרא לזה, עד המילה הקדוש, הוא פנה אל ה-250 איש, מכל השבטים. חוץ מזה, הוא פונה עכשיו אל בני לוי, המצטרפים אל קורח.
אז מה פירוש האמירה הזאת? רב לכם, רב לכם, מה?
רגע,
יושב,
מה יש בה? מה יש באמירה רב לכם בני לוי?
כן.
קיבלתם מספיק גדולה, כמו שמה זה בהמשך, והיה במשה לקורח, שמעונה בני לוי, המעט מכם כבדיל אלוהי ישראל אתכם, מעדת ישראל להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן השם, לעמוד לפני העדה לשרתם, ויקריב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתר, וביקשתם גם כהונה. יש פה שאלה של ניסן יואלי. מדוע בתפיסה המערבית נפוטיזם הוא דבר פסול, בעוד שביהדות זה לכתחילה, רק עם סייג של אי התאמה מובהקת? תשובה, נפוטיזם זה דבר רע, תמיד, תמיד מסוכן. נפוטיזם זאת שיטה של לקרב את קרובי המשפחה שלך. זה בא מהמילה הלטינית נפוס, שפירושה אחיין. באנגלית נפיו, נכון? נפיו. צרפתית נבו. כן, אז נפוס, אחיין. זה התחיל אצל האפיפיורים באיטליה. האפיפיור בעיקרון אין לו ילדים, אז את מי הוא מקרב? את האחיין שלו. לכן אחייני האפיפיורים קיבלו משרות, זה קוראים לזה נפוטיזם. בסדר? אז ומכאן הביטוי של כל קירוב של קרובי המשפחה, מבשרך לא תתעלם. למשל, אם אני בוועדה שצריכה למנות אנשים למשרה כלשהי, ויש לי שני מועמדים שווים בערכם, זה טוב וזה טוב, רק אחד הוא קרוב משפחה שלי. לפי ההלכה, לפי ההלכה, אני צריך לקרב, להעמיד את קרוב המשפחה שלי. כן? שנאמר, מבשרך לא תתעלם. ועל זה צועקים היום. מכאן לשאלתו של הרב ניסן יואלי, ששואל, מדוע בתפיסה המערבית נפוטיזם הוא דבר פסול? בעוד שביהדות זה לכתחילה, רק עם סייג של אי התאמה מובהקת. עד כאן שאלתו. עכשיו זה ברור? הבנת עכשיו את השאלה? טוב, מה אתה רוצה?
מה העניין בכלל של כל ה... כאילו, למה תיקחו מחתות, תבואו, תעשו...
אתה שואל מדוע תיקחו מחתות. האם בגלל זה שאתה שואל שאלה, אני צריך לא לענות על השאלה שאני עכשיו באמצע לענות עליה? לא. אז אני קודם כל אשתדל לענות על השאלה של רב ניסן יואלי, אחרי זה אני אתייחס לשאלה הבאה. אני לא יכול, צריך לעשות סדר בדברים. כן? תשובה. הנפוטיזם הוא דבר רע, תמיד, כשהוא שלא לשם שמיים. ובעם ישראל סומכים עליך שאתה אדם מוסרי. כשאתה מקרב את המקורבים שלך, זה לא מתוך תאוות שלטון, אלא בגלל שאתה עושה לשם שמיים. אצל אומות העולם הם מלומדים הרבה בהנהגת שררה שלא לשם שמיים. לכן הם בצדק חוששים מהנפוטיזם. השאלה האם השיטה הלא נפוטיסטית, שמדברת על מכרזים וכו', היא יותר טובה? לאו דווקא. שלא לדבר על מכרזים מפוברקים או מועמדי קש, כפי שחכם יוסף חיים העיר לפניכם. טוב, עכשיו, מה היא שאלתך, אדוני?
מה העניין? כאילו, הרי אמרנו שמשה ואהרון הם נבחרים.
נכון.
הם יצירה בפני עצמם.
נכון.
אז למה צריך את כל ה... תבואו, טוב, תפו מחתות וזה, קדוש ברוך הוא, כאילו, היה יבוא, לא יודע מה, ניתן ברק, קוראו את זה...
למה בכלל, אתה שואל שאלה יפה, למה בכלל כל ההצגה הזאת עם המחתות והכל? שהקדוש ברוך הוא על המקום יחסל את כל מתנגדי משה וגמרנו, נכון? נכון. תשובה, בכל טענה לא צודקת יש משהו צודק, ואז צריך לתת מקום גם לצדק שבה לא צודק. הסברנו בשיעור הקודם שהיו שלושה מניעים שונים, שלוש מוטיבציות שונות למתנגדי משה, שהן הקנאה, התאווה והכבוד. הקנאה הייתה אצל דתן ואווירם, התאווה אצל ה-250 איש, והכבוד אצל קורח. עכשיו, בכל טענה של תאווה, קנאה וכבוד יש צד של אמת. אני אסביר למה הכוון. למשל, יש תופעה שמכונה עין הרע. כן? מה זה עין הרע? וואה, איזה יופי של מצלמה חדשה יש לך. טח, מקלקלת. בסדר? מה המשמעות של העין הרע? מה זה כישוף?
מי שמאמין בזה, זה קורה לו.
מי שמאמין בזה חשוף לזה יותר. מי שמתחשב בזה יותר חשוף לזה, אבל... צריך להבין, מה ההיגיון שבדבר? אתה יכול להגיד שזה כישוף, או שזה פסיכולוגיה, אני לא מבין, רגע, אבל מה איפה פסיכולוגיה? פתאום?
הוא כל כך מפחד שזה יישבר לו, שדעת מודע שלך תישבר כדי להרגיע את עצמו.
יש בזה משהו, כלומר זה באמת, פרויד מספר משהו כזה על איזה אישה אחת שאמרה, אם אני אסע מחר אני אשבור את הרגל. באמת נסעה ושברה את הרגל. טוב, אז כמו שאדם מזמין לעצמו את הדבר, יש דבר כזה, אבל אני חושב שיש פה משהו יותר עמוק. בעין הרע, העין הרע נובע מקנאה. אני מקנא בך. למה לך יש ולי אין? עכשיו, יש סיבה מדוע אין לי. נכון? יש סיבה. אני לא זכאי כמוך וכו', לך מגיע, לי לא מגיע. אבל אף על פי כן, עצם זה, שזה שיש לך, גרם לי לקנא, יש בזה כבר תביעה כלפי שמיה. זה כמין תפילה. למה לא יש ולי אין? זה כמו תפילה.
אז בשמיים אומרים, גם לא יהיה.
אז בשמיים אומרים, כן, אין בעיה. לא יהיה אי שוויון. גם לא יהיה. ברור?
זה כישוף.
כלומר, זה כמין, איך לומר, רידוד כלפי מטה. יש צד כזה.
כמו
לעקור עין. נכון. אז כמו הסיפור... מה? כמו לעקור עין של מי?
אותו מלך כנעת. מלך של שני ארצים
קדימים. נו.
אז אמר למישהו, מה שאתה רוצה ניתן לך, ולא
ניתן
כפול, אז
הוא קשה
הכל
לעין
אחת.
כן. ושל השנייה, כמו שאתה. כן, בדיוק. כמו אחד שרוצה שיעקרו לו עין. בקיצור, העין הרע זה בדיוק הדבר הזה. זה הקנאה. אז דתן ואבירם הם מלאי קנאה, נכון? אז אם נסתכל לרגע אחד, ואני קצת מקדים פסוקים יותר מאוחרים, כתוב... רגע. בפסוק תדבר, מה כתוב שם? ויחר למשה מאוד. אלו, כל מה שאני אומר זה כדי לענות על שאלתך, אתה. כן? אז תשים לב. כן? ויחר למשה מאוד, ויאמר אל השם, אל תפן אל מנחתם. מנחתם של מי? של קורח ועדתו. לא. לא, של דתן ואבירם. אתה שמע, בפסוק תדבר זה דתן ואבירם. אל תפן אל מנחתם, לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הראותי את אחד מהם. מה הוא מבקש כאן משה? שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את תפילתם או את מנחתם של דתן ואבירם. למה משה צריך להתפלל על דבר כזה? אם דתן ואבירם לא צודקים, אז זה לא יעזור שיתפללו, נכון? אלא, מה בעצם כאן הבין משה? שבתוך הטענה של זה שאיננו צודק, יש תמיד גרעין של צדק. והוא עלול להיחשף. לכן צריך לתת מקום לצד הנכון שבטענה של הטועה. אותו דבר לגבי אותם 250 איש שרוצים להקטיר כתורת. יש להם תאווה, נכון? מה שדיברנו. יש להם תאווה. מה התאווה שלהם? יש להם תאווה רוחנית. קשה להם מאוד לקבל שיש רק אדם אחד בישראל שיכול להיכנס לקודש הקודשים ולהקטיר כתורת. זה כואב מאוד. גם הם רוצים לגעת בזה. מה אומר משה? בבקשה, ניתן לכם. מובן? כלומר, כי יש צד של צדק בבקשה הזאת, רק שהמחיר יהיה שהם ימותו. אבל, מה? וזה מה שקרה. כן, כי הם יקריבו שזר. אבל, הם היו מוכנים למות. וכי לא כדאי אפילו למות כדי לזכות להקטיר כתורת לפני ולפנים? כן, כן, בדיוק. עכשיו, זה דבר מעניין, כי מיד אחרי כל הסיפור הזה, אולי תסתכלו, אני קצת עוד יותר מקדים, בפרק רק רגע פרק י' ח' פסוק כף זין פרק י' ח' פסוק כף זין מה נאמר שם? ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור. פרק, סליחה, י' ז', סליחה, אני ממש מצטער על זה שהתעייתי את כל הציבור כולו, כולל הגולשים. מחילה. לא, פרק י' ז'. י' ז', פסוק כף ז'. לכן אני באמת מצטער שהתעייתי. אל תהפוך לי את הסכין בתוך ה... ויאמרו בני ישראל. אחרי כל הסיפור, אחרי שנגמרו קורח, עדתו, דתן ואבירם, כולם נגמרו, מה נאמר כאן? ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, הן גבענו, עבדנו, כולנו עבדנו. כל הקרב, הקרב אל משכן השם ימות, האם תמנו לגבוע? זה משפט לא מובן. אגב, חיים, יש לידך חומש שללא שימוש. יש פה לידך יהודי שאין לו חומש. איך זה יכול להיות? כן, אז תוקן. וכתוב כאן, כל הקרב הקרב את משכן השם ימות. האם תמנו לגבוע? מה טענתם של בני ישראל כאן?
הדבר הזה
אומרים
שכל מי שיתקרב למשכן ימות. לא, שלא יתקרבו. כלומר, אחרי שראו שמתו ה-250 איש מקטירי הקטורת, הדבר הזה יצר איזה טרנד אובדני. כלומר, התפתחה מיסטיקה כזאת גדולה אצל בני ישראל, אמרו, וואו, איזה יופי, אפשר למות על קידוש השם. ולכן התעוררה השתוקקות גדולה יותר של בני ישראל להתקרב אל המשכן על מנת למות. הנה, בואו נקרא עוד פעם, פסוק כ"ז. ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, הן גבנו, עבדנו, כולנו עבדנו, כל הקרב, הקרב אל משכן השם ימות. האם תאמנו לגבוה? לכאורה, אל תתקרב. תסתכל עליי בהמשך, ואז תבין. ויאמר השם אל אהרון, אתה ובניך ובית אביך איתך, תישאו את ארון המקדש. מה? הרב
בפעם אמת שלא מבין את
הפסוק הבא
לפני
שעובדים,
מבין את הפסוק הקודם.
כן, אתה צודק.
אז אני אומר, לא מבין. אין גבנו, עבדנו, כולנו עבדנו, מה זה, שמחה?
לא.
לא, אין פה שום שמחה. זה עוד איזושהי מסקנה של האם תאמנו לגבוה, אין פה שום, אני לא רואה פה שום טרנד. אני רואה פה, בדיוק ההפך.
תסתכל ברש"י. רש"י על כ"ח, בסדר? הכל הקרב הקרב, אין אנו יכולים להיות זהירים בכך. כולנו רשאים להיכנס לחצר אוהל מועד. ואחד שיקריב עצמו יותר מחבריו ייכנס לתוך אוהל מועד, ימות. האם תבנו לגבוה, שמה הופקרנו למיטה?
נו, לכאורה הם רוצים
למות. לכאורה.
הרב הסביר שהם רוצים למות הקדוש השם.
אני כן, טוב, אני אפילו יותר מזה, שהם רוצים גם למות. אבל לכאורה, למה שאנשים שנכנסים לחצר אוהל מועד, שייכנסו יותר מדי? שלא ייכנסו יותר מדי. הרי אם אתה יודע שהמקום מסוכן, אל תתקרב.
הם רוצים להיות בפנים.
אלא סימן, סימן שיש משהו שגורם להם להתקרב. זה כמו הזבובים שמתקרבים אל מקור, אל מקור האור, אל האש, מוכנים להישרף. אז זאת אומרת...
לא רוצים למות.
מה זה לא רוצים למות? הרי הם יודעים. הרי וכי נעלמה מהם הידיעה שאפשר למות מההתקרבות הזאת. אז אני שואל, רגע,
בגלל זה הטענה, הם טענו לגבוה, הם רוצים להתקרב, לא רוצים למות.
לא, כשהם רחוקים מאוהל מועד, אז הם מבינים שזה מסוכן. אבל כנראה שכשהם מגיעים לאוהל מועד, הם כבר לא חושבים שזה, כלומר, הם כבר לא אכפת להם. כלומר, המשיכה של נוכחות השכינה היא כל כך גדולה, שהאנשים מוכנים למות על זה. ברור?
לא, זה לא.
ולכן, מיד אחר כך, יש כל סדרי השמירה של בני לוי על המקדש. בסדר? כן. אז מה אני רוצה לומר בזה? שה-250 איש, הם התקרבו אל אוהל מועד, הם רצו להקטיר קטורת, בגלל שחרה להם על זה שאי אפשר באמת להיות ככהן גדול. לכן משה נתן להם את האפשרות להתקרב. כן, בבקשה. לכן לא בלעה אותם האדמה, אלא הם נשרפו. נכון? בבקשה.
זה
אם זה לשם שמיים ומחוזם,
אתם נובדים
את מחלוקת כוח והדתו, כמחלוקת שלא לשם שמיים. למה המחלוקת...
כל הרצון שלהם,
להתקרב
לקטורת.
נכון. נכון. הבעיה היא, למה כורח והדתו זה מחלוקת שלא לשם שמיים? כי זה צריך להיות מחלוקת כורח ומשה. כורח יש לו מחלוקת עם עדתו. מובן? כלומר, כי כל אחד בא מתוך מוטיבציה אחרת לחלוק על משה. זאת אומרת, הם משתמשים במשה, לא בגלל שיש להם טענה כלפי משה, יש להם טענה כלפי עצמה. כלומר, הם היו רוצים להקטיר קטורת, אז שיבואו למשה ויגידו, אנחנו רוצים להקטיר קטורת. למה בגלל זה צריך לבוא נגד משה עצמו? זה לכאורה כתובת לא נכונה. כן, בבקשה.
אני רוצה שאלה גם כן, לגבי...
אתה יכול להסביר לי את השאלה שלך עוד פעם? אני לא הבנתי אותה.
למה נענשים, אני חושב בשאלה שהוא שואל, זה למה אנשים שהולכים...
אתה רוצה להסביר לי את השאלה שלו?
לא, השאלה שלי...
מה השאלה שלך? כן.
למה אנשים שהולכים לתמימות אחרי מנהיגים, ולא יודעים, רק הולכים לפי הרב או לפי הצדיק או לפי החכם, למה נענשים? כמו הסיפור של הרגלים.
אתה שואל על סיפור המרגלים? אתה שואל על סיפור המרגלים. אנחנו לא מבינים עכשיו על סיפור המרגלים.
בהקשר לזה.
אנחנו...
בהקשר
בהקשר לעניין של ללכת בתמימות אחרי...
אבל מי אמר שהם הלכו בתמימות אחרי מישהו? הם הלכו בתמימות אחרי עצמם. הם רצו להקטיר כתורת. נקודה.
אז מבחינתם זה לא עונש.
מבחינתם זה לא עונש. זה בדיוק מה שהם רצו. יפה. ולכן, המחתות שלהם משמשים אחר כך ריקוע פחים למזבח, נכון? בבקשה.
אפשר להגיד ש... מתפלל
להם
שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את מנחתם,
שמה יחזרו בתשובה. סליחה, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את מנחתם, שמה יחזרו בתשובה. אז מה? מה רע שיחזרו בתשובה?
רע, כי כאילו יכול, זה נסגר, היה בלגן גדול, בסוף כאילו יצאו מנצחים.
לא, לא יצאו מנצחים, הם חוזרים בתשובה. מה זה לחזור בתשובה? לקבל... לחזור בתשובה פירוש הדבר, לקבל את מרותו של משה, אז מה הבעיה?
בסדר, אבל הנזק
נעשה. לא, לא עשו שום נזק, רואים אדרבה, שהם חזרו בתשובה. לא, לא מקובל עליי.
עובדה שקורח לא רצה לישון אפילו כל הלילה.
מה זאת אומרת? מה זה קשור?
קורח לא רצה לישון שמה משה
רבים
להחזיר אותו בסוף בתשובה.
אז מה? משה רצה להחזיר אותם בתשובה, זה לא נכון מה שאתה אומר. טוב, בואו עכשיו נחזור. עכשיו, אחרי שעשינו כל כך הרבה דילוגים, אני מציע שנלך לפי סדר הפסוקים. מה אתה רוצה?
אולי אני מסתכל מהנושא, אני רוצה לספר סיפור קטן,
אתה רוצה לספר סיפור קטן. טוב, נו.
יש איסור עלייה להר הבית. פגשתי פעם יהודי שסיפר שעלה להר הבית. אמרו לו, כיצד אתה עולה? הוא אומר, יותר קל לי להסביר בשמיים למעלה למה עליתי, מאשר להסביר למה לא עליתי. כן? השאלה אם אדם באופן פרטי יכול לעשות לעצמו הלכות כאלה. זאת אומרת, מה שהוא אומר. אדם יכול לבוא ולומר, להסתתר מאחורי ההלכה ולומר, תשמע, על חומר כסור, הוא לא עושה. ואדם לפעמים יכול לבוא ולומר, כמו שהם אמרו, אנחנו רוצים להתקרב יותר.
בוא נסביר לך משהו. יפה. שאלה יפה. כלומר, אתה אומר, האם מותר לאדם לבחור ברע, באסור נאמר, על מנת לחטוף את העונש? כלומר, שווה לי. שווה לי, נכון? על זה יש תשובה של בעל ספר החינוך, שאומר, מדוע כתוב בגמרא, אין עונשין אלא אם כן מזהירים. מוזר מאוד. כל מקום שאתה רואה בתורה עונש, חז"ל מחפשים, אם יש עונש, אז איפה האזהרה? עונש, שמענו, אזהרה מיניים, נכון? כי הרי לכאורה, עצם זה שהתורה מענישה, זה כבר מספיק כדי שאני לא אעשה. למה אני צריך לחפש איפה התורה אסרה את זה? אלא אומר בעל ספר החינוך, כי אם לא, אז הייתי חושב שהתורה נתנה את האפשרות לבחור ברע על מנת לקבל את העונש, כי לפעמים יש שיקול, כמו השיקול שאתה הבאת, שזה שווה. בסדר? ולכן התורה אמרה שיש אזהרה לפני כל עונש, כלומר הדבר הוא אסור לא מצד העונש אלא מצד האזהרה. מובן? אתה איתי? אני לא יכול להמשיך אם אתה באמצע, כשאתה לא מבין אתה לא אומר לי שאתה לא מבין.
אני מנסה לשאת לראות אם כל
מסתדר לי במשבצות. אני חוזר עוד פעם. התורה אמרה לא תרצח. לכאורה היה מספיק שיהיה כתוב שמי שרוצח את חברו חייב מיתה. בשביל מה צריך גם לכתוב לא תרצח? כדי שתדע שהתורה לא רוצה שתרצח. זה לא שיש לך אפשרות לא לרצוח או לרצוח ולהרג, אלא התורה לא רוצה שתרצח בכלל. זה שיש עונש זה דבר נוסף. עד כאן ברור? אז זה כך לגבי כל האיסורים שבתורה. האיסורים שבתורה בנויים על זה שריבונו של עולם לא רוצה שאתה תעשה את האסור. בסדר? וזה מה שלא הבינו אותם 250 איש. הם היו מוכנים לעבור על הדבר הזה. שאלה, האם במותם של ה-250 תוקן חטאם וקורח? סימן שאלה. יכול להיות, איפה אני יודע. הוא שואל, האם שריפתם של אותם 250 איש הייתה תיקון חטאם? תכן. לגבי קורח, זה כבר שאלה יותר מורכבת. קורח זה סיפור שנמשך לדורות. עד שמתוקן חטא קורח, לוקח הרבה זמן. אבל יש מטרה בסוף לתקן גם את עדת קורח. כן. בבקשה.
הראשון של השאלה הקודמת על נפוטיזם של שאנחנו חיים. אני לא כל כך מסכים על השאלה הזה, בגלל שדעתי לפי השנב אמר, זה לא עניין של נפוטיזם. יש בחירה של שני נשים ושני מועמדים שווים, אז בכל מקרה אתה צריך לבחור במישהו. בנוסף לזה, אפילו יש תרבות חתכילה של... לבחור בבן של האדם מבחינה כלכלית, כשמדברים על הניסיון שימוש תמיד חכם או שימוש אומן, יש ערך גדול לזה גם כן. אז
מה לא נפוטיזם? לבחור בקרובי המשפחה? זה הגדרה, זה הפירוש של המילה. נפוטיזם פירוש... למה אני עושה זה סיפור אחר, אבל המשמעות של המילה נפוטיזם היא הכוונה לקדם קרובים. אמרתי
שהמשמעות היא לקרב קרובים,
אף אחד שהם
לא...
לא יודע, איך שאתה רוצה. טוב, אז בואו נמשיך עכשיו בפסוקים. אנחנו בפרק ט"ז, פסוק י"א. לכן, אתה וכל עדתך הנועדים על השם, ואתה, ואהרון מהו כי תלינו עליו. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליהו, ויאמרו לא נעלה. המעט כי העליתנו מארץ... מה?
מה פירוש הנועדים על השם? נועדים על משה, לא נועדים על השם, על בחירתו של שם. אם בחירתו של שם...
חשבתי שאין צורך לפרש את הפסוק, אבל אני רואה שלא הבנת, אז אני אפרש את הפסוק. מה שכתוב פסוק י"א, לכן, אתה וכל עדתך, מה שאתם נועדים זה לא עליי, אלא זה על השם.
ואז
תוריד
את אהרון, אז חלק השני. אז ואהרון, מה הוא כתלו? אז תוריד גם אותו.
מה? אותו דבר?
לא, אז גם אהרון, את המחלק הזה של ואהרון מותר.
נכון.
מה נפשך?
גם אני, גם אהרון, לא אנחנו החלטנו להיות בראש האומה.
ולכן ואהרון הוא כי תלין לו עליו מיותר. אפשר לקחת מרקר, למחוק את זה. לכן אתם נועדים על שם.
למה הוא הוסיף ואהרון מהו?
אם אתם נועדים על היזה עליי ועל אהרון, בסדר. אז יש מה לדבר. אבל אם נועדים על השם, הרי הבחירה של אהרון היא מהשם. הבחירה שלי היא מהשם. אתה
לא
סוכן כנגד
השם, אז אהרון מיותר? לא, הבחירה של אהרון הייתה, נכון, על ידי השם, אבל על ידי משה. מה שאין כן, בחירת משה הייתה על ידי השם ולא על ידי משה. ברור? וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליהו, ויאמרו לו... מה? יש פה שאלה. לא, זה כבר התייחסתי לשאלה. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליהו, ויאמרו לו נעלה המעט, כי עליתנו מארץ זבת חלב ודבש. להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו, גם יסתרר. אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו ותן... למה הם מכנים את ארץ מצרים ארץ זבת חלב ודבש? כדי להרגיז את משה. אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו. ותן לנו נחלת שדה וחרם. העיני האנשים הם תנקר, לא נעלה. ויחר למשה מאוד, ויאמר אל השם, אל תפן אל מתחתם, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הריעותי את אחד מהם. כלומר, יש פה ויכוח עם דתן ואבירם, ויש ויכוח עם משה ואהרון, עם קורח ועדתו. השואל המתמיד. שלום, כבוד הרב. חטא של מקטירי הקטורת דומה מאוד, וגם התוצאה, למקרה נדב ואביהו. למה פה אנחנו אומרים שזה חטא? או יותר נכון, למה התורה קורא להם חוטאים? קוראת להם חוטאים. פשוט מאוד. נדב ואביהו, הם הקטירו כדי שתשרה שחיטה. יותר מזה, זה היה אפילו חלק מתוכנית חנוכת המשכן. מה שאין כן כאן. ברור. עכשיו, מה ש... כן?
פסוק
י' ד' מה הבעיה של פסוק י' ד'?
מה
פסוק
י'
ד'? נו? אפילו אם ינקר את עיני האנשים ההם, הוא לא נעלה. הם זה עצמם. כאילו שהם אומרים עינינו. רק שאדם תולה כלילתו באחרים.
זה משהו ממש, אני לא מבין את זה. הטענה שלהם אף לא אלה לצוות חלם ובשב איתנו, ובתיתנו לחצת דרכי. את זה אני מבין.
כן.
העיני האנשים האם תנקר לא נעל, לא מבין.
אפילו אם תנקר את העיניים.
זה אפילו אם תכפה עלינו, מה?
כן. אפילו תאיים עלינו. בניקור העיניים, בכל זאת, לא נעל. ויחר למשה מאוד, והיא אומר, אריה, אז איפה היינו? מה שאנחנו רואים כאן, שלכאורה יש פה דיבורים עם קבוצות שונות. פעם הוא מדבר עם דתן ואבירם, פעם הוא מדבר עם קורח ועדתו, פעם הוא מדבר עם 250 איש.
לא מסודר.
לא מסודר, נכון? הסדר של הדברים פה. רואים שבעצם התורה הדביקה בבת אחת פרשיות שונות, שכנראה כולן נפרעו בבת אחת. אבל כנראה שהזמנים השונים של הטענות, שהטענות הושמעו בזמנים שונים. רק שהכל שייך לאותה סיטואציה של מחלוקת, ולכן התורה חיברה. כן, אז כל פעם זה נזכרים בקורח, נזכרים בזה. ויאמר משה לקורח, אתה וכל עבדתך היו לפני השם מחר, אתה והם, והם ואהרון מחר, וקחו איש מחתתו, ונתתם עליהם כתורת, והקרבתם לפני השם איש מחתתו, 50 ו-200 מחתות, ואתה ואהרון איש מחתתו. ויקחו איש מחתתו, ויתנו עליהם אש, וישימו עליהם כתורת, ויעמדו פתח אוהל מועד, ומשה ואהרון, ויקהל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד, וירא כבוד השם אל כל העדה. וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, היבדלו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע. מי זה העדה? זה כל עם ישראל לכאורה. ויפילו על פניהם, ויאמרו אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף, מכאן שננישה קולקטיבית. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם. ויקום משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל וידבר אל העדה לאמור סורו נא. מה? למה? כי דברים פשוטים. למה אני רץ? כי זה דברים פשוטים.
הרבה אמרת הערה עם האנשה קולקטיבית.
נכון.
אבל ראינו, נפגשנו בכמה מקומות שגם כן הייתה אנשה, זאת אומרת שהיו מגיפות בעם.
כן.
אז יש אנשה קולקטיבית.
אז לפעמים יש אנשה קולקטיבית, לפעמים אין. גם כשיש אנשה... לפי זה, גם כשיש אנשה... לא, כי עצם זה שנאמר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, זה מגלה לנו עיקרון. או כמו שלמשל, גם אברהם אבינו אמר, כן? אף תספה, צדיק עם רשע. זאת אומרת שכשיש אנישה קולקטיבית, זה בגלל שיש שותפות בדרגה מסוימת של הצדיק עם הרשע. שהוא לא מחה...
אין בכלל שום שותפות. 250 לבד...
לא, יש כן שותפות אם הם יישארו פה. מה עושה קורח? הוא מקהיל את כל העדה. אז הוא מתחיל לשתף אותם. למה קורח עושה את זה? כי הוא רוצה להינצל בזכות כל העדה. אבל הוא עלול להפיל את כל העדה איתו. לכן משה אומר לקדוש ברוך הוא, בוא נעשה משהו כדי להפריד. לכן הוא אומר, יעלו מעל מסביב משכן קורח, דתן ואבירם. ו... מה?
הם לא יבדלו מתוך העדה ואחלה אותם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר.
הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון להיבדל כדי לחלות את כל העדה.
כן.
משה רוצה להציל את העדה.
כן.
לכן, ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. מה, בגלל שהרמ"ס הקורח, הוא הקיל את כל העדה לפני כן, פסוק י"ט, נכון? ויקהל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד. לכן משה מבקש מהקדוש ברוך הוא להרשות לו לנתק בין העדה לבין קורח.
איפה ראש מבקש את זה?
הוא אומר את זה בפסוק כ"ב, האיש אחד יחטא אבל כל העדה תקצוף.
פסוק כ"א זה ציווי של הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון,
נו,
נכון? ואז בפסוק כ"ב זה פסוק,
נו, בפסוק כ"ד, פסוק כ"ג, וידבר השם למשה לאמור, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם. כלומר, לפני כן הוא אמר רק שמשה ואהרון יעלו. ועכשיו כולם. פשוט צריך לקרוא את המילים. וזאת הסיבה שאני קראתי מהר, כי הדברים ברורים. לא, זה לא נכון. ויקום משה, וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. וידבר אל העדה לאמור, סורו נא מעל אהולי האנשים הרשעים האלה, ואל תיגעו בכל אשר להם, ותיספו בכל חטאותם. ויעלו מעל משכן קורח דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח העולה מונשם ובניהם וטפם. אגב, לא ברור בדיוק איפה קורח בכל הסיפור הזה. האם קורח נמצא עם דתן ואבירם, או שהוא נמצא עם מקטירי הקטורת? הרי בהתחלה משה אמר לקורח שיבוא גם הוא עם המחתה שלו. פתאום אנחנו מוצאים אותו עם דתן ואבירם. אז איפה הוא היה? אצל אלה או אצל אלה?
שני אלה הגיעו בכלל.
מאיפה הם באו דתן ואבירם?
מה הם היו בכל העסק הזה?
נראה
שהם יותר רשעים מקורח.
נכון. מי הם דתן ואבירם, אתה שואל? אז הסברנו את זה בשיעור הקודם, שכדי לעשות מחלוקת אי אפשר שהמחלוקת תעשה רק על ידי קורח, או רק על ידי דן ואבירם, או רק על ידי ה-250 איש. אלא צריך אדם נעלה, כמו קורח, שמפעיל עסקנים קטנים ומרושעים, דתן ואבירם, כדי לגרור את ההמון התמים 250 איש. נכון? זה מה שהולך שם. אז יוצא שדתן ואבירם הם סתם אנשים מלאי קנאה, שרוצים את הקידום האישי שלהם, אבל הם לא במדרגה בכלל, לא מצפים שהם יקודמו, אבל הם סתם רוצים לעשות צרות. טראבל מייקר, מה שנקרא. כן? ים של צרות, הם עושים. איך אומרים באנגלית? לא משנה. עכשיו, רגע, לא משנה. עכשיו, אז מה קורה כאן? דתן, אז יוצא שמצד אחד קורח נמצא עם ה-250 איש, מצד שני הוא נמצא עם דתן ואבירם. למה? כי הוא מנגן על שני הציבורים כאחד. הוא לא יכול לעבוד רק עם ה-250 איש, הוא לא יכול לעבוד רק עם דתן ואבירם. אז מוצאים אותו גם פה וגם שם. ואז השאלה היא מהו גורלו. האם גורלו כגורלם של הנשרפים, או כגורלם של הבילועים? נכון? זה משהו לא ברור כאן. בפסוק כ"ח, מה נאמר? ויאמר משה, בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כאילו מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, על מי הוא מדבר?
דתן
ואבירם. דתן ואבירם ומשפחתם. ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא השם שלחני. ואם בריאה יברא השם ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נעצו האנשים האלה את השם. עכשיו, זאת אומרת שמשה מזמין עכשיו את האדמה לבלוע אותם. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. מה פתאום שהאדמה תבלע אותם?
כנגד מידה.
פשוט, האדמה היא סדר העולם. סדר העולם איננו יכול להשלים עם קיומם של דתן ואבירם. זה הכוונה. איזה אינטרס היה לכל העדה להיקהל? הרי גם אם קורח היה משיג מטרתו, מה אכפת לעדה, משה או קורח? השואל כנראה גלגול של אשתו של און בן פלט, שזה הרי בדיוק מה שהיא אמרה. היא אמרה לאון בן פלט, אתה ממילא, הרי אתה הולך להפסיד מה שלא יהיה. אם זה משה, אז הפסדת. אם זה קורח, הפסדת. נכון? אלא קוראים לזה דינמיקה של הציבור. הציבור חושב שעל ידי שהוא פוסל את האחד, הוא ירוויח, אף על פי שההיגיון זה לא כך. כן. בבקשה.
יש פה את הביטוי ואל תיגעו בכל אשר להם.
כן.
מזכיר קצת את הסיפור עם חווה שאמרה שאסור לגעת בעץ.
נו.
עכשיו לכאורה אין שום ציווי כזה. מאיפה בא הציווי הזה של אל תיגעו? משה מוסיף את אל תיגעו.
אל תיגעו בכל אשר להם. משה גוזר גזירה דרבנן. כן, הרחקה. הוא יודע שברגע שאתה נוגע אפילו ב, אני יודע, במחזיק מפתחות של קורח, אתה כבר נגרר אחריו. איך עושים בכל המערכות בחירות? נותנים לך משהו. כן, סטיקר. כן.
למה משה רבנו לא טיפל
במצרים? למה משה לא טיפל בדתן ואבירם עוד במצרים? הרי עשו צרות לאורך כל הדרך. יש לי שאלה יותר חמורה, למה הקדוש ברוך הוא הוציא דתן ואבירם ממצרים?
הקדוש ברוך הוא את החשבונות שלו.
אז אני שואל על החשבונות של הקדוש. אני עכשיו שואל מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא. הרי יש כאלה רשעים שנשארו במצרים, נכון? מתו בשלושת ימי אפלה וכו'. אז למה דתן ואבירם יוצאים? הם הורים את קריאת ים סוף והכל. כנראה א', שיש להם זכויות, ב', איך אומר המהר"ל, אם יש משה ואהרון, חייב להיות דתן ואבירם. כמו שכל נר יש לו צל. זה מוזמן. כן? אם אדם הוא אדם גדול, אוטומטית יש לו מתנגדים, לא? כלומר, אם לא דתן ואבירם, זה כנראה מיעוט בגדולתו של משה. חלילה. טוב. פסוק למד א', ואי ככל אותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע אדמה אשר תחתיהם, ותצח הארץ את פיה, ותבלע אותם ולבתיהם, כל האדם אשר לקרוב את כל הרכוש, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותכעס עליהם הארץ, ויובדו מתוך הקהל, וכל ישראל של זאתיהם נעשו לקולם, כי אמרו פן נבלענו הארץ.
אז קורח לא נבלע.
ואש יצאה מאת השם, ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקטירי הקטורת.
אבל
אז מה קרה לקורח? נבלע או נשרף?
לא
יודעים מה קרה לו. אז יש בחזל שתי דעות. דעה אחת, קורח גם מן השרופים וגם מן הבלועים, גם נשרף וגם נבלע. לא כתוב בצורה ברורה שהוא נבלע.
כתוב בכלל, זה שום דבר.
לא, כי לפני כן כתוב בפסוק כ"ז, ויעלו מעל משכן קורח דתן ואבירם. פתאום קורח מצורף אל דתן ואבירם. ולפני כן גם משה אמר לקורח להביא את המחתה שלו. אז לא כל כך ברור מה קרה לו. אז יש בזה שתי דעות בחז"ל. דעה אחת אומרת שקורח גם נשרף וגם נבלע. דעה אחרת אומרת שקורח לא מן השרופים ולא מן הבלועים, אלא במגפה מת. עכשיו, צריך להבין מה זה אומר. בכלל, למה אחד נשרף, השני נבלע? הנשרפים זה מצד מעלתם, אנשי קודש. אנשי קודש הם עובדים שלו במקום. הם יש להם איזו השתוקקות רוחנית, מיסטית, לדבק וכו', אפילו על מנת למות. הדבר הזה הוא לא חיובי, לכן הם מתים. אבל הם מתים בצורה שראויה להם. כמו שמשל מצאנו בת איש כהן, אז היא חייבת, מה? שריפה. למה? מצד כבוד הכהונה. כמו ששורפים תרומה פסולה, אז זה צוואר מכובד להישרף. מה שאין כן, אנשים שפלים וקטנים, כמו דתן ואבירם, שהם תבלע אותם האדמה. זה יש בזה נמיכות. מה?
יש כיוון, לא למעלה ולמטה. בארבע מיטות בית דין, השריפה היא הדבר הכי גבוה?
האם השריפה זה הדבר הכי גבוה? לא, זה אחד הדברים היותר כואבים, כלומר מיטה קשה. יש מחלוקת תנאים שחכמים אומרים שסקילה חמורה משריפה, ורבי שמעון אומר שריפה חמורה מסקילה. אבל כאן אנחנו לא מדברים מצד החומרה של הכאב של המיטה, אנחנו מדברים מצד המעלה, שיש גם מעלה בשריפה. כמו נדב ואביהו, כן, נדב ואביהו נשרפו, כן, זה מעלה, כן, ובקרבתם לפני השם. מה שאין כן נתן ואבירם שאינם ראויים לכבוד הזה, לכן הם נבלעים. עכשיו, מה השאלה, מה הדינו של קורח? קורח יש בו צד נעלה, לכן ראוי לשריפה. יש בו צד שפל, מניפולטיבי, שהוא משתמש בנטיות השפלות של דתן ואבירם, אז מצד זה הוא ראוי להצטרף אליהן. לכן הוא גם מן הבלועים וגם מן הנשרפים. מצד אחר, אפשר להגיד, הוא בעצם קטגוריה בפני עצמה. לכן הוא לא יכול להיות לא מן הבלועים ולא מן הנשרפים, אלא במגפה מת. השואל קורא לעצמו לג. שלום כבוד הרב, למה דינו של קורח הוא כבעיר הנידחת? קורח שמט את הקר, את הקרע מתחת הקרקע של הוויכוח, שנקרא ויכוף, שהרי אם הבכורות חוזרים, אז הבכורה והבחירה חוזרת לעשיו. אני לא הבנתי כלום מהשאלה, אני מקווה שביום מן הימים גם אני אבין את השאלה. עד כאן להיום. כל טוב.